שידורי קשת, כל שידורי תורה. ברוכים הבאים. היום יום ראשון, השיעור השבועי מפי הרב בנימין תבורי במועדי השנה, שיעורים בנושאים שונים שקשורים למועדים. הרב תבורי.
בסדרה שלנו על הלכות המועדים, כבר הזכרנו שאנחנו לומדים הלכות שקשורות לחגים במשך כל השנה. ולמרות שכרגע זה לא רלוונטי ממש, אבל בכל אופן זאת תורה ותמיד מקיימים מצוות תלמוד תורה בכל נושא שלומדים. ומקווים גם כן שאנשים יזכרו את הנושאים האלה, וזה יעזור להם גם כן בזמן החגים עצמם. היום נעסוק בהלכה שדומני שקשורה לזה, לרעיון הזה באיזושהי צורה. הגמרא בפסחים דבב אומרת שיש הלכה ששואלים ודורשים בהלכות הפסח לפני פסח 30 יום. הגמרא מביאה מקור לכך שמשה דיבר על פסח שני בראש חודש אייר, למרות שזה שבועיים לפני הזמן. כמובן, הגמרא מדברת על חודש, ואילו המקור הוא רק שבועיים, אבל בכל אופן רואים רעיון ש-30 יום לפני החג הוא קשור לחג. תוספות במקום שואל שאלה פשוטה, הרי משה לא עמד מעצמו לדרוש על הלכות פסח שני, אלא שאלו אותו שאלה, הביאו לו בעיה, ומשה היה צריך לפתור אותה ממילא, הוא היה צריך להשיב, וזה לא קשור להלכה הזאת ששואלים ודורשים בלכות הפסח 30 יום לפני הפסח. תוספות מאיר שבכל אופן, משה לא היה צריך להאריך כל כך, הוא היה יכול להגיד להם בקיצור מה ההלכה, אבל זה שהוא האריך והוא כאילו העביר שיעור כללי, אז זה סימן שלפני הפסח, לפני החג יש עניין דווקא ללמוד ולהתעיין ממש בהלכות. בכל אופן, למרות שהמקור אולי הוא קצת בעייתי, ההלכה הזאת מקובלת ששואלים ודורשים בלכות הפסח 30 יום. מעניין שצריכים להגדיר מה הכוונה של הגמרא בזמן שאומרים שואלים ודורשים, ואולי זה תלוי בגרסאות הגמרא. יש ראשונים שלמדו שהרעיון של הגמרא ששואלים ודורשים פשוטו כמשמעו שצריכים ללמוד הלכות פסח 30 יום לפני פסח. ולכאורה המטרה היא ברורה, הרי ההלכות של פסח הן קשות מסובכות. זה גם כן מעניין שכל ההלכות של הכשרת כלים כתובה בשולחן אורח חיים בענייני הלכות פסח, וכל העניינים של חמץ מצה הם מאוד מסובכים. גם בזמן שיש קורבן פסח יש הלכות מרובות, אז ממילא זה די מובן ש 30 יום לפני הפסח חייבים להתעסק ולהכין, להתכונן לפסח, פשוטו כמשמעו לדעת מה לעשות. אבל יש ראשונים שסוברים שההלכה ששואלים ודורשים הוא לא נאמר כללי על כל אחד ואחד שהוא חייב ללמוד הלכות פסח, אלא הכוונה היא לבית הוועד. אולי בית הוועד זה הכוונה של הישיבה או בית דין רבני, ששם דווקא צריכים לעסוק בהלכות הפסח ולא בשאר המקומות. אולי הכוונה שיש מזה איזה עניין ציבורי, ששיעורים ולימוד באופן כללי בציבור חייבים להיעשות לפני פסח, אבל אולי זאת הלכה אחרת לגמרי, שאלה שעוסקים בהוראה, אלה שבאמת עומדים בפני הקהל להשיב על שאלות, גם הם צריכים להיות מוכנים לפני פסח לחזור על הלכות, ללמוד את הלכות, כדי לדעת איך לפסוק את השאלות. לפי ההבנות האלה, שזה הלכה בלימוד, או הלכה דווקא בבית הוועד, המושג הוא שדורשים בלוחות הפסח 30 יום. יש עניין להעביר שיעורים, ללמוד, לתעניין בלוחות הפסח. אבל יש ראשונים שסוברים שהכוונה ששואלים בלוחות הפסח איננה שצריכים להעביר שיעורים, אלא הם עומדים על הביטוי שכתוב שואלים בלוחות הפסח. ואומרים שאין הלכה בכלל שצריכים ללמוד הלכות הפסח 30 יום. אז מה המשמעות של המשפט שואלים בהלכות הפסח? המשמעות היא שאם תלמיד בא ושואל שאלה בהלכות פסח, נניח שהיום אנחנו עומדים בחודש טבת, ובחור יבוא וישאל שאלה בהלכות פסח, בחור שני יבוא וישאל שאלה במסכת כתובות שאנחנו עוסקים כרגע. אז מה הרב צריך לעשות? למי הוא צריך לפנות קודם? הרי אנחנו עוסקים עכשיו בלכות כתובות. באדם שיבוא וישאל שאלה בלכות פסחים, הרי זה לא נוגע היום, וזה נחשב מעין שואל שלא כעניין. המשנה במסכת אבות מעבירה ביקורת על מי ששואל שאלות שלא כעניין. אבל 30 יום לפני פסח, אז זה נקרא שואל כעניין. הרי השאלה שלו היא מבוססת על הלכה למעשה. בחור שבא ושואל שאלה בלכות הפסח פשוט בגלל שהוא צריך להתכונן לפסח, והוא שואל שאלה שהיא מאוד רלוונטית עכשיו. אז לכן, זה נחשב שואל כעניין. ראשונים כבר העלו שני הפירושים האלה, ההבדל בין שני הפירושים, לכאורה מבוסס על גרסאות בגמרא. בגמרא שלפנינו כתוב שואלים ודורשים בלכות הפסח לפני פסח 30 יום. הביטוי הכפול שואלים ודורשים אולי מצביע על צירוף של שני הדברים האלה. גם שואלים וגם דורשים. המשמעות הראשונה של שואלים זה אם תמיד בא ושואל שאלה. ודורשים, הכוונה שצריכים להשמיע שיעורים. אבל יש גרסה שכתוב רק שואלים בלכות הפסח. לא כתוב בגמרא שואלים ודורשים בלכות הפסח, אלא רק שואלים. והשולחן ערוך, אורח חיים, סימן תו חפתת, באמת מציין רק את ההלכה הזאת. שואלים בלכות הפסח, קודם לפסח 30 יום, כך פסק המחבר. והמשנה ברורה מציין במקום, שהטור באמת גרס, שואלים ודורשים, לא רק שואלים, והמשנה ברורה עומד על ההבדל בין שואלים לבין שואלים ודורשים. כמובן אמרתי שייתכן שיש שתי הלכות גם כן, גם שואלים וגם דורשים. ייתכן שיש רק הלכה אחת, או שואלים או דורשים. הבדל, רעיון שלישי, שכבר כתוב בראשונים, ומובא בשולחן ערוך, זאת הלכה אחרת לגמרי. שואלים ודורשים בלכות פסח, קודם פסח 30 יום, אומר לי שזה הנושא של הלימוד שהיה רצוי ללמוד לפני הפסח. מה נפקא מינה בזה? יש הלכה של שמירת חפצים. מפקיד, פיקדון, דיני שומרים. אחד מן ההלכות שידועות זה שיש דין של שאלה בבעלים. שואל שמקבל חפץ להשתמש בו בלי לבקש, בלי לשלם כלום, הרי הוא נקרא שואל. ואנחנו יודעים ששואל חייב גם באונס. שואל חייב בכל החיובים של שמירה. גם באונס. אבל יש פטור אחד בעליו אמו, שאם הוא באמת מעביד גם כן את הבעלים, אז יש פטור של בעליו אמו. כמובן, אין כאן המסגרת לדון בהסבר הלמדני מה הפטור הזה של שמירה בבעלים. אבל הקשר להלכה הזאת כתובה דווקא בשולחן ערוך סימן שין מ"ו. בשולחן ערוך חושן משפט, לא באורח חיים. שם יש דיון רב ותלמידיו מי זה כאילו הבעלים באותו מעמד. הרי רב ותלמידיו, אחד לקח חפץ מהשני, האם יש מושג של בעליו אמו? אז בשולחן ערוך יש חילוק מה תוכן הלימוד ומי קובע את הלימוד. אז השולחן ערוך אומר, אם למשל התלמידים מחליטים מה לומדים, והרב משובד לתלמידים, אז יש לרב, יש לתלמידים שיעבוד על הרב. ואם אנחנו נגיד שהרב קובע מה לומדים, אז התלמידים משובדים לרב, וממילא הרב יכול להגיד להם ללמוד מה, איפה שהוא רוצה, ולכן הדין של בעליו אמו יחול שהתלמידים שאולים למשובדים ושאולים לרב. אומר השולחן ערוך, 30 יום לפני החג, וכך צריכים להיזהר בלשונו, אומר המחבר, היות שנהוג בעם ישראל שלומדים הלכות פסח, פירושו שהתלמידים קובעים את נושא הלימוד, ממילא הרב משובד לתלמידים, והפטור שבעל אבימו נאמר, אם הרב הוא כאילו משובד ושאול לתלמידים. בזמן שלמדתי בישיבת רבנו יצחק אלחנן, בשיעורו של רב אהרון סולובייצ'יק, למדנו מסכת בבא מציעא. ורב אהרון למד יחסית מהר מאוד, ובשיעור אנחנו הקדמנו הרבה יותר מהשיעורים האחרים, והיו תלמידים שחשבו שהקצב הוא יותר מדי מהיר, וצריכים להעיד קצת את הקצב, לתת לנו זמן יותר להתעמק בסוגיות. אז היות שלמדנו במציע, הדין הזה פעם מתעורר, בזמן שלמדנו את הדין של שמירה בבעלים, הרב אהרון הזכיר את ההלכה הזאת, ונדמה לי שהוא ציטט נודע ביהודה בנידון, כדי להעמיק יותר את המושג של שמירה בבעלים, שנאמר אצל רב לפני פסח. אז 30 יום לפני פסח, באנו לרב אהרון, ואמרנו לו שעל פי מה שהוא לימד אותנו, הרי עכשיו אנחנו חייבים, אנחנו יכולים לחייב אותו ללמוד מה שאנחנו רוצים. והיות שזה לפני פסח, אנחנו דורשים ללמוד הלכות פסח כרגע. רב אהרון חשב רגע, והשיב לנו שהרי אנחנו צודקים. מבחינה מסוימת, הרב חייב ללמוד מה שהתלמידים מבקשים לפני החג, ולכן אנחנו צודקים בבקשה. אבל הוא אמר שמעידך אנחנו גם יכולים לחייב אותו, אבל זה לא מפקיע את השיעבוד שיש לו עליו, עלינו. יש לו שיעבוד עלינו שאנחנו צריכים ללמוד בבא מציעא. אבל מצד שני, יש לנו שיעבוד עליו שהוא צריך ללמוד פסחים. אז הוא אמר, במקום להעביר שיעור יומי בבא מציעא, הוא יעביר שני שיעורים יומיים. אחד בבא מציעא ואחד בפסחים, ועלינו להיות מוכנים לשני השיעורים. כמובן, הקצב היה מאוד קשה בשבילנו, אבל הרווחנו הרבה מהשיעורים המעלפים על מסכת פסחים לפני פסח. ראשונים שאלו, הרי לכאורה הגמרא הזאת סותרת במקצת את הגמרא שמובאת בסוף מסכת מגילה. שמה ממש בסוף המסכת כתוב שיש ללמוד הלכות הפסח בפסח, הלכות החג בחג וכולי. והגמרא שם ממש ממש בסוף המסכת אומרת שזה תקנת משה רבינו. תנו רבנן, משה תיקן להם ישראל, שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של חג, בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. אז מה הפשר בהלכה הזאת שצריכים ללמוד הלכות ביום טוב? הרי צריכים ללמוד את הלכות 30 יום לפני יום טוב. כמובן, השאלה היא רק, לפי מי שסובר שבאמת שואלים ודורשים הלכות הפסח, הכוונה היא שצריכים ללמוד, צריכים להעביר שיעורים. לפי הראשונים שלמדו שזה נקרא שואל כעניין, או זה, זה לעניין למי יש שיעבוד על מי, אז השאלה נופלת. לפני פסח אין, על, אין חיוב על היחיד ללמוד הלכות, אבל בפסח עצמו חייבים ללמוד את, את ההלכות. אבל לפי מי שסובר שדורשים בלכות פסח, שצריכים ללמוד שיעור בלכות פסח 30 יום, אז מה זה ההלכה הזאת שצריכים ללמוד גם בפסח עצמו? הראשונים דנים בשאלה הזאת, ויש מקום להבחין אפילו לפי מי שסובר דורשים בלכות הפסח 30 יום לפני פסח, יש מקום להציע שההלכה הזאת ששואלים בלכות הפסח שונה מאשר ההלכה שלומדים בפסח עצמו. ונרחיב קצת להסביר את הדברים. למה לומדים לפני פסח? מה ההלכה הזאת שצריכים ללמוד לפני פסח? אז הצענו שצריכים ללמוד כדי לדעת פשוט מה לעשות. יש בזה ודאי עניין פרגמטי מאוד, אבל אולי יש בזה גם רעיון אחר, שלומדים לפני החג לא רק כהכנה פרגמטית, פיזית, כדי לדעת איך מכשירים את זה ואיך אופים מצות כאלה, אלא אולי המטרה היא להיכנס לאווירה של חג. הרי החג הוא לא רק הלכה טכנית שצריכים לעשות כך וכך. חייבים לחוות את קדושת היום ולהרגיש את העוצמה של אותו יום והמאורות שקשורים לאותו יום. וכדי להכין את עצמנו לזה צריכים הכנה נפשית גם כן. והכנה נפשית היא בזה שאנחנו עוסקים בהלכות האלה, מכינים את עצמנו לחג. כאחד שעוסק בלימוד תורה ברבים, הרי מטבע הדברים אני כל שנה מעביר שיעורים על חגים לפני חגים, ונדמה לי שזה מאוד מאוד מכשיר אותי כדי להיכנס לחג עם כבר תודעה של חג ועם אווירה של חג, בגלל שלמדתי את הלכות. בגלל שהתעסקתי כבר בענייני החג, כאילו יש לי הכנה נפשית להיכנס לחג. זה בקשר לרעיון של ללמוד 30 יום לפני החג, ואנחנו נחזור לזה באמת מה מטרת הלימוד. בחג עצמו, אז גם צריכים לשאול מה ההלכה הזאת של תקנת משה ללמוד הלכות פסח בפסח. אם נגיד שההלכה הזאת אומרת שללמוד הלכה כדי לדעת מה לעשות, לכאורה זה כבר מאוחר מדי. הרי בפסח עצמו ללמוד למשל הלכות חמץ, ללמוד הלכות בדיקת חמץ, זה כבר לאחר זמנו. אם מדובר במצות, כבר קנית. אם מדובר בהכשרת כלים, או שבורך השם הכשרת כהלכה או שלא, רחמנא ליצלן. אבל, אבל מה הרעיון ללמוד הלכות פסח בפסח? אולי המטרה בפסח, ללמוד הלכות פסח, באמת לתת אופי ליום, לא רק את האופי שאולי כבר קיבלנו לפני כן, אבל לקבל אופי מיוחד של לימוד באותו יום ש... של החג. ואולי יש בזה מימד נוסף של שמחת החג. הרי אנחנו למדנו כבר ואנחנו מכירים שיש מצווה ושמחת בחגיך. מה זאת אומרת ושמחת בחגיך? אז כבר דיברנו על זה בשיעורים. אם הרעיון הוא באמת לאכול בשר, לשתות יין, אולי ההרגשה הפנימית של שמחה היא באמת קיום המצווה, ויש רק דרכים איך להגיע לקיום המצווה. אבל בכל אופן דיברנו על עניינים פיזיים להגשים ולהרגיש את שמחת החג. אבל האם זה כל התוכן של שמחת החג? לאכול קצת בשר, לשתות קצת יין? האם יש שמחה רוחנית גם כן? זה נכון שאנחנו מכירים את ההלכה, את השאלה בגמרא, עם שמחת החג אפשר לקיים אותה כולה לשם או כולו לכם, ובעצרת כולם מודים שצריכים לכם, ואנחנו אומרים שיש מושג של חצי לשם וחצי לכם, אולי החצי לשם כוללת בתוכה לא רק תפילה, אלא לימוד החג הוא מהווה קיום של שמחת החג. שמחה פנימית בזה שאני לומד תורה. ותורה שקשורה לחג. ברגע שהצעתי את השאלות האלה, מה תוכן הלימוד, בהחלט אפשר להציע שיש כאן שתי הלכות שונות. לפני פסח צריכים ללמוד הלכות פסח. לפי מי שסובר דורשים בהלכות הפסח שיש עניין דווקא ללמוד, ואם זה חיוב על היחיד גם כן, אז יש חיוב ללמוד הלכות פסח, כדי להיות מוכנים לפסח. בפסח עצמו, החיוב הוא לא ללמוד תורה כדי להתכונן לפסח, או כדי לדעת הלכות פסח. הרי כבר עסקתי בזה 30 יום. אבל אולי המטרה היום היא להרגיש שמחת החג. ושמחת החג באה לידי ביטוי, לידי לימוד. ואם כן, אז גם תוכן הלימוד הוא יכול להיות שונה. 30 יום לפני פסח זה ברור שעוסקים בהלכות הפסח. המטרה היא, אם המטרה היא לדעת את ההלכות, ברור שהתוכן צריך להיות הסוגיות שקשורות להלכות יום טוב, ללמוד שולחן ערוך החיים, ללמוד את המקורות בגמרא ובראשונים. זה, אם המטרה היא להבין טוב, הלכות יום טוב. אבל ביום טוב עצמו, שאולי המטרה היא לא ללמוד הלכות, אולי נושא הלימוד יכול להיות קיום בעניינים שקשורים לחג, בענייני מחשבה, בענייני אגדה, ולאו דווקא בעניינים של הלכה למעשה. מעניין הדבר שבגמרא באמת כתוב, שואלים שתקנת משה הייתה שיעסקו בהלכות החג בחג, אבל אולי יש מקום להגיד שהגמרא לא התכוונה דווקא ללכות החג, ללמוד הלכות, אלא באמת לעסוק בתורת החג, ותורת החג כוללת אגדה ומחשבה. דווקא בפסח יש דבר מעניין, שאנחנו יודעים שבליל פסח יש מצווה לספר ביציאת מצרים. וכבר דנו, ואם ירצה השם נחזור לדון בנושא הזה, שיש כל ערב, בכל השנה, מצווה של זכירת מצרים. ובליל פסח יש פן נוסף שיש מצווה של סיפור יציאת מצרים. ויש כמה וכמה הבדלים בין המצווה לזכור יציאת מצרים לבין המצווה לספר ביציאת מצרים. אחד מן הדברים, והדבר התפרסם בתורתו של רב ולבל, הרב מבריסק, שבליל פסח, חוץ מאשר סיפור יציאת מצרים, שזה עניין אגדתי, יש גם עניין לעסוק דווקא בהלכות הפסח. ובתוספת הזה כתוב מפורש, שבליל פסח, כחלק מסיפור יציאת מצרים, צריכים גם להתעסק בהלכה. וכך מסבירים את התשובה ששאלו, שהשיבו לחכם, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם לוקחים אתכם, ואף אתה אמור לו, כהלכות הפסח, אין מפתירים אחר הפסח אף יקומן. פירושו, לאו דווקא שמזכירים לו את ההלכה הזאת. יש דרשנים שהסבירו שההלכה אין מפתירים אחר הפסח אף יקומן, וזה רעיון אגדתי, הם הסבירו את זה בצורה אגדתית, כדי להסביר שטעם המצווה צריך להישאר בפיך, והם דורשים על כך, ודרשות מאוד יפות יש בנושא הזה. אבל לכאורה הדברים הם כפשוטם, שצריכים ללמוד עם חכם הלכות פסח בליל הסדר. זה לא מספיק רק לספר ביציאת מצרים, אבל כל אחד לפי כוחו, לפי יכולתו, ולכן חכמים חייבים ללמוד הלכה גם בליל הסדר. מעניין הדבר שהרבי ממוז'יץ, בפירושו על ההגדה, חשב לציין שזה נכון שלומדים בליל פסח בעיון ומקיימים בזה סיפור יציאת מצרים. מי שלומד את ההלכות הלכות פסח בלילה מקיים סיפור יציאת מצרים, אבל אומר הרבי ממוז'יץ שאין הכוונה שבן אדם שאין לו מבין כל כך יתעסק במחשבה, באגדה, ובן אדם שמבין יותר בעולם של הלכה ילמוד הלכה. אומר זה לא נכון, לא משנה מי אתה? כל אחד חייב ללמוד גם את הסיפור, גם את הדברים הפשוטים, גם ענייני אגדה, גם ענייני מחשבה. רק תמיד חכם שמתמצא בעולם ההלכה צריך להתעסק יותר. לא שהוא צריך להתעסק בנושאים אחרים. הוא צריך להתעסק ביותר נושאים. וכך הרבי פירש את המשפט בהגדה. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקינים. כולנו יודעים את התורה, מצווה לנו לספר ביציאת מצרים. בליל פסח יש חיוב בסיסי באמת לספר את הסיפור לכל אחד. גם לתמיד חכם הכי מובהק. אבל נוסף על זה, יש הלכה גם כן ללמוד הלכות פסח. אם כן, אז יכול להיות שבפסח, בליל פסח, באמת החיוב הזה של תלמוד תורה, כולל בתוכו גם הלכה, ולאו דווקא הלכה שקשורה למעשה. אולי הלכות פסח. יש מקום להסתפק, ונדמה לי שרבלו להסתפק בזה, אם מקיימים סיפור יציאת מצרים בלימוד של הלכות פסח, זה כתוב בתוספתא. איזה הלכות של פסח? למשל, אם אנחנו נלמד את ההלכה של איזה מצה חייבים לאכול, מה השיעורים של מצה, כמה מצה מקיימים את המצווה, מתי מקיימים את המצווה וכו' וכו', אז זה ההלכה שקשורה ממש לליל פסח. אבל מה יקרה אם תלמיד חכם מחליט ללמוד הלכות בדיקת חמץ בליל הסדר? האם גם זה קיום של הלכות פסח בפסח, של ליל הסדר? אם אנחנו נפרש על הרעיון הוא בכלל תלמוד תורה, אז אולי מקיימים גם בזה. אולי אם המטרה של לימוד הלכה בחג היא גם כן קשורה למצוות החג, למה שנוגע למעשה, אולי לא מקיימים בזה אם לומדים הלכות חמץ, ורק מקיימים מצווה, רק מקיימים את, את לימוד הלכות, אם לומדים הלכות שעדיין קשורות למעשה. בכל אופן, הצענו שיש שני דינים. לפני פסח, צריכים ללמוד הלכות שקשורות לחג כדי להתכונן לחג אולי מבחינה הלכתית פרגמטית, ואולי ביום טוב יש הלכות שצריכים להתעסק בענייני החג כדי להרגיש שמחת החג, כדי להרגיש יותר את האופי של חג. הראשונים כבר ציינו שבגמרא במגילה כתוב שיש בפורים שחל בשבת, יש עניין ללמוד הלכות הפורים בפורים. והגמרא דנה, הראשונים שואלים מה קורה בכל שנה, למה זה כתוב פורים שחל בשבת, יש עניין לקרוא ללמוד הלכות פורים דווקא בפורים. ומשיבים שהרי בפורים אנחנו נמצאים עמוק עמוק בפנים בלימוד בזמן שקוראים את המגילה, אבל ביום שלא קוראים את המגילה אז צריכים להתעסק בלימוד. לכאורה בפורים אין הלכה כזאת של לימוד 30 יום לפני החג. אבל לימוד באותו יום הוא כן חייב. השאלה היא האם זה רק בגלל הלכה או בגלל עניין של אופי היום. ואולי בפורים יש הלכה מיוחדת של פרסום הנס, שאני חייב באותו יום לפרסם את הנס. בדרך כלל עושים את זה על ידי קריאת המגילה. פורים שחל בשבת, אני עושה את זה על ידי לימוד, אולי אפילו ציבורי. כל הדיון שלנו, כמובן, מוליך אותנו לשאלה חשובה. מתי הדין הזה חל? השולחן ערוך מביא את הדין הזה בהלכות פסח. כהקדמה להלכות פסח, השולחן ערוך פוסק, שואלים בהלכות פסח, קודם פסח 30 יום. אבל מה קורה... ומה קורה בשאר ימים טובים? אז המשנה ברורה מסכם ומביא את השיטות. הוא מביא שיטה שבכל החגים, הוא הדין בשאר יום טוב נמי דורשים קודם לכן 30 יום בלכותיהם. אבל עיין בביור הגרא שדעתו דמצרת סגי מיום א' בסיוון. ויש אומרים דחיוב ה-30 יום הוא רק בפסח משום יש במלאכות רבות. אם אנחנו נפרש שרק בפסח יש הלכה כזאת, אז כנראה שההלכה בנויה רק על לימוד הלכה, רק על לימוד הלכה פרגמטית, ובפסח יש הרבה הלכות, אבל בחגים האחרים אין כל כך הרבה הלכות. לפי מי שסובר שגם בסוכות יש הלכה כזאת, אז יכול להיות שהוא חושב שגם בסוכות יש הלכות מרובות, צריכים ללמוד דיני לבוד ודיני דופן עקומה, וכל ההלכות המסובכות של לולבים, אתרוגים, ערבות, הדסים, כל ההלכות האלה הן מסובכות, ולכן גם חייבים. אבל בשבועות שההלכות הן יחסית, אינן מרובות, אז אולי לא צריכים ללמוד 30 יום. הגרא אמר שבראש חודש סיוון, כמה ימים לפני שבועות, יש עניין ללמוד שבועות. אם המטרה היא להעניק אופי ליום, להרגיש את עוצמת היום לפני החג, נדמה לי שההלכה הזאת צריכה להיות שווה בין פסח לבין שאר ההלכות, לבין שאר החגים. אם המטרה היא באמת רק ללמוד הלכה, למעשה זה אני מבין שיש מקום לחלק. אבל אם הרעיון הוא באמת להתכונן נפשית לחג, אולי ההלכה הזאת צריכה להיות בכל החגים. כמו שאמרתי, אני מדבר רק על חגים מן התורה, חגים דרבנן, הרי לכאורה זה פשוט שראשונים חשבו שבפורים אין הלכה כזאת. מעניין הדבר שההלכה הזאת לא מובאת ברמב״ם בכלל. הרמב״ם משמיט לגמרי את ההלכה הזאת של שואלים ודורשים בלכות הפסח לפני פסח 30 יום. לא רק בלכות סוכות הוא לא מזכיר את ההלכה, גם בלכות פסח הוא לא מזכיר את ההלכה הזאת. וכמובן יש מקום להעלות על הדעת הצעות למה שהרמב״ם משמיט את ההלכה הזאת. אם הרמב״ם באמת פירש שיש באמת הלכה שצריכים לדרוש בלכות הפסח, אז ברור שהשמטה הזאת היא בעייתית. אם נפרש שהרמב״ם חשב שרק שואלים בלכות הפסח, והכוונה היא שזה נקרא שואל לעניין, אז אולי באמת הוא לא צריך להביא את ההלכה הזאת, משום שהרמב״ם כן מביא את ההלכה שתלמיד ששואל כעניין זה רצוי, כמו שהמשנה בפרקי אבות אומרת על ההבדל בין תלמיד ששואל כעניין לבין תלמיד שלא שואל כעניין. וזה הרמב״ם כן מביא, ולכאורה אולי הרמב״ם חשב שזה רק פרט בהלכות הדינים של תלמיד ורב, מה נקרא לעניין, מה לא נקרא לעניין, והרמב״ם לא רצה לפרט. בכל אופן, השמטה הזאת של הרמב״ם תאונה קצת בירור, הצעתי אפשרות שהרמב״ם לא קיבל את הרעיון שבכלל דורשים בלכות הפסח, וסיינתי שבשולחן ערוך באמת לא כתוב שדורשים, כתוב רק ששואלים בלכות הפסח, אבל בטוח כתב שואלים ודורשים. הרב עובדיה דן בזה בתשובות יביע אומר, ולמסיק בסוף, היות שלפי השולחן ערוך העניין הוא בעיקר ללמוד לעניין רק של שאלה, לכן הוא אומר שאין חיוב ללמוד הלכות פסח מפורים ואילך, ומותר לכל תלמיד חכם להמשיך בלימודו במקום של ליבו חפץ. אבל הוא ממליץ שלאלה שעוסקים בהוראה, אלה שבאמת עליהם לפסוק שאלות מרובות בהלכה, אז בוודאי שרצוי שהם יתכוננו לפני החג, אבל הוא אומר שהחיוב ממש אין. זה רק עניין של שואלים בהלכות הפסח.